יום רביעי, פרשת עקב. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם שני מייסים נפלאים שקראו לאחרונה. נדמה לפנים שמיותר לכתוב מייסים על ברכותיו של רבינו מור נגרח שליטה, כך כניף כמובן, שהתקיימו ועל מייסים כאלו ואחרים, אבל הדעת נותנת שיש בדרך משום חיזוק באמון ובהשם יתבוך, והצימאון לכגון זה לא רווה, אז יש פה שתי מייסים. אחד הימים, אחד צהריים נכנס אליו, אברך צעיר עם תינוק שנולד לפני חודש, וכבר הזדרז להביא אותו, רב חיים, והוא מספר שהבן הזה נולד, והרופא אמר שהתינוק העתיד להיוולד, יוולד בעל מום, עם כל מיני מומים קשים מאוד, עד כדי סוף הקיום הוא בכלל יחיה. טוב, אז הלכנו כל מיני בדיקות אצל רופאים, וכולם אמרו, כן, הילד הזה לא יהיה בריא. הגדיל אחד הרופאים שהוא התחייב ממש, 100% שהוא יהיה בעל מום. ואז מספר, נכנס אל רב חיים, סיפר דברים כבייתן. אז רב חיים אמר לו משהו רגיל, אמר שהרופאים לא יודעים כלום, הם לא מחליטים מה יהיה, ובעזרת השם, הילד יהיה בריא ושלם. עכשיו, עם התינוק ביד, יהיה מעברכת ברוב בהתרגשות. ואמר, הנה התינוק, בריא ושלם, בלי שום פגע. חיים נהנה כמובן מהדברים, ברך את האב הנרגש, שיזכה לגדל אותו, לתור, לחופו, למעשתו. המעשה השני, זה היה לפני כמה חודשים, יהודי לא צעיר נכנס להתייעץ בנושא מסוים. בין הדברים הוא סיפר שעולה לפני 7 שנים לארץ ישראל, והוא חווה קשיים פה של פרנסה, חושב לחזור לחוץ לארץ. אז הוא אמר, הרב חיים אמר לו, חס וחלילה לעזוב את הארץ, תישאר כאן ותזכה לגמור את הש"ס. אז הוא שאל אותו, אבל פרנסה מה יהיה עליה? אז הוא אמר לו, שאם הוא יושב ולמד, גם הפרנסה תסתדר. והנה משהו שמע את הדברים, אז הוא באמת חזר בו מהכוונה לעקור לחוץ לארץ, והוא נשאר בארץ, ללמוד בעצמודה את הש"ס כולו, שקיים את הציווי, זכה גם לברכה, אחרי כמה שבועות. פנה אליו פתאום אחד מהמכרים שלו ואמר לו שהוא רוצה לזכות בחלק מלימוד התורה שלו, ולכן הוא רוצה לתת לו סכום כסף גדול מדי חודש, ביקש את ההסכמה שלו. כמובן, זה אחרי שהוא ראה שקיימו הדברים שרב חיים, אז הוא נענה להצעה, ומאז שוקד על תלמודו בארץ הקודש, שגם הפרנסה הסתדרה, כמו שאמר רב חיים. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם עוד דברים נפלאים. קורא הפותח משתף את הציבור בסיפור מפעים שהתרחש השנה באחד מתלמודי התויר בארץ. זה אומר ממש סיפור שקרה ממש בימים האלה. אבא שלו מלמד בתלמוד תויר, אחד מהכיתות הגבוהות ואחד מערי הארץ. ומאז שהתחילה חופשת הקורונה, כמו בהרבה תלמודי תוירו, אז הוא לומד יום-יום מהבית, ישיר שיעורים בקו, תלמידים התקשרו הרבה פעמים לשאול שאלות על מה שלא הבינו. היה ילד שהתקשר לברר בערב פסח עצמו, למה אין שיעור? כי חוץ מאותו יום, י"ד ניסן, כל שער ממה השיעור. טוב, בהמשך, היה זה תלמיד חברמן, סידר את האפשרות שגם יכלו לשאול שאלות במהלך השיעור. הוא מסתבר שאבא שלו שלח גם מבחנים, וזה... לא שהוא עצמו, לא שזה לא היה הרעיון של עצמו, אלא התלמידים עצמם ביקשו להיבחן על כל פרק שסיימו בשבועות האחרונים. אלה שיש להם פאק, קיבלו פאק, אחרים לקחו מהם, וכולם דאגו לשלוח בחזרה את המבחנים המלאים, אם זה בפאק, אם זה כתיב הדואר בבניין. אחר כך חזרו ללימודים לפי כל הכללים המחמירים ביותר, קפסולות וכו'. ואז שוב הם נאלצו להפסיק ולהיכנס לבידוד של שבוע בגלל איזה ילד שאלו תסמינים, והם שיכולים ללמוד כמובן גם במהלך הבידוד דרך הטלפון, יום-יום בלי להפסיק. אחרי זה התברר שתולד שלילי, חזרו לכיתה. טוב, עד פה זה השתלשלות שגרתית, זה קרה בהרבה תלמודי תוירו. אבל ההמשך רבו ישי, ההמשך המדהים והמרגש, בכלל לא שגרתי. לפני כמה ימים הסתיימו הלימודים הרשמיים של כיתה ח', הם נפרדו מהחיידר. אבל הם לא ויתרו. כל הילדים, ללא יוצא מן הכלל, ביקשו מאבא שלי, בכל לשון, שימשיך ללמוד איתם וללמד אותם עד שיסיימו את המסכת. ואכן, הם סיימו רשמית הלימודים בחדר ביום שישי, שבוע לפני תשעה באב, ועוד באותו יום מתקיים השיעור הראשון בין 2-3 בצהריים. כך גם במהלך כל השבוע שאחרי זה. מגיעו כל יום לבית הכנסת שאבא שלי מתפעל בשבתות ולא פועל באמצע השבוע, ושם הוא לימד אותם יום יום את המשך המסכת בשתי קבוצות, לפי כל כללי הזהירות, עד שברוך השם הם זכו לסיים על המוגמר. רק כדי שתבינו במסדות אחרים שלא למחננו השם ירחם. ילדים בסוף כיתה ח' חוגגים את סיום הלימודים בצורות אחרות לגמרי. יש כאלה שמחמירים וארז וחורבן השם ירחם, שמירת ראות של המוסד. אבל כאן ילדים 13 ו-14 לא רוצים לסיים. באים כל בוקר להמשיך ללמוד בבית הכנסת לא מוכר וכל זה, רק אם עדיין לא סיימו את המסכת וחשוב להם לסיים אותה. אשרינו שאלו הם התינוקות שבסתרם בדורם. אנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. אנחנו אוחזים בשעה טובה. מסכת שבס קופסנון בייס. הגמרא שלנו אומרת רבי שמואל ברבי יוסי אומר, תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים, חוכמה מתווספת בהם. על הפסוק ואי גבי צחוק ביומות ויוסף אלם ובזוק ומסיבה יומים, רשי אומר שבעצם לפי סדר האירועים יצחוק אבינו לא מת עכשיו, כי הרי המחשבה של יוסף שמסופרת בפרשה הבאה, פרשת וישב, היא קדמה למיתתו של יצחוק ב-12 שנה, אלא שאין מוקדם מאוחר בתורה. אבל מכל מקום נראה שאפילו שאין מוקדם מאוחר בתורה, לא לחינם נכתבה מיתתו וקבורתו של יצחוק בדיוק כאן במקום הזה. מה הטעם? יש תירוץ זה דברים נפלאים שאומר שכתב הרב הגאון בסולאי ושליטה. אז הוא מביא שמדברי הזוהר, שהנה לפני מיתה יצחוק, נכתבו התולדות של יעקב ואחריה תולדות של עשיו. ללמדך שהתמצית חיים של יצחוק הם תולדות יעקב שממשיכים את דרכו, ובחייהם מגשים את חייו. ואילו התולדות של עשיו על כל אופן, לא מייבדים את חיי יצחוק, והם לא בחלקו וגרולו, ולכן הם רואים להיכתב, רק אחרי שתיארו את מותו בסוף חייו של יצחוק רבין. הרב, הבד ריסקווה, הגאון הצדיק רב אברהם שלמה קזצ"ל, נרש דרוש נאה לדברים האלה כשהוא הספיד את רייבד ירושלים, הגאון פנחס אפשטיין. הוא אמר שטבע העולם, כשאדם נפטר בדמי ימיו, אז האבל גדול, הצער עמוק. אבל כשאדם נפטר זקן, והימים, פחות עצובים ומודאגים, אבל אומר האמת שזה צריך להיות, שכך צריכים להיות מן הדברים רק אצל אנשים פשוטים, כי אצל הצדיקים, בגדולי התורה, חשבון הוא הפוך. שהרי תמיד החכמים, כל זמן שהם מזקינים, די אתו מתיישבת. כל כמה שהם חיים, הרי הם עולים מתעלים יותר. זיו הרם הגדול זורח ומאיר לדורות הבאים. אז הם לומדים מדרכם ונהנים מטעם הזקנים שלהם, אז אם כן, ככל שיזקינו, העבודה הגדולה עוד יותר. לכן אמר הפסוק, ואי צחוק ביומוס ויוסף אל עמו זוקן וסבא יומן. ורש"י אומר שאין מוקדם מאוחר בתור. אז עם אלה, רק את פשוט העם יש מיתה מוקדמת עצובה יותר, מיתה מאוחרת עצובה פחות. אבל את גדולי התורה אין מוקדם מאוחר, כי גם מיתה מאוחרת היא מוקדמת מדי. שהרי בזקנותם אורה מאיר עוד יותר, תועלתם לדורות עדיין נצרח. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומי. האם ניתן להפריש חלה למפרע על לחם שכבר נאכל? שאלה משכונו של הרב הגאון אומרות חלה בשברתות שליטה. אומר אירון, נאות שמחה במודיעין נלית. אז נשאל שאלה, אחת שכח להפריש חלה כבר נאכל חלק מהלחמים שאפה? כשהוא בא עכשיו להפריש חלה למה שנשאר, אז הוא שואל אם להפריש חלה גם מה שכבר נאכל? או שאולי הוא אומר, לא תועיל להפרשה שלה, על מה שכבר נאכל. אז זו תשובה שהנה הברכי יוסף, בסוף, בירדה, סוף סימן שין כף ג', כותב פשיטוס צריך להפריש גם על מה שכבר נאכל, כי הוא סובר שמועילה הפרשה גם על מה שכבר נאכל, ומצאנו בחלת חוץ לארץ שמדרבונון, שמותר לכתחילה לאכול ואחרי זה להפריש. אבל כיוסף סובר שגם בחלת ארץ ישראל, מועילה הפרשה אחרי שנאכל. אלא מה? שיש איזור לאכול לפני הפרשה, ורק בחוץ לארץ הקלו לאכול לכתחילה. ויש תנאים שם עליו. וגם הוא, טוב, וגם הוא רואה שככה בתזיון אותו בגיטין, גם הוא משהו סובר, שמועיל להפריש תאומות ומעשרות על טבע שכבר נאכל, ובשוט הר צבי, הוא גם דן בחידוש הזה שתראה להפרשה על מה שנאכל. הוא הביא מהרמב״ם, שהוא כותב לגבי מי שאוכל דמי בשבת, וסמך על המארץ שמה שהוא מוסר, מותר לסמוך עליו בשבת, אבל אחרי שבת הוא צריך לעשר גם מה שנאכל. אנחנו משכים מחפצים בחיים, חובץ חיים ימין. מה יעשה בעל תשובה שעבר על איסורי לשנור לפני שהוא חזר בתשובה? גם אם מותר לפעמים לספר דברי גנאי על מישהו, בתנאים מסוימים מזהיר אותנו החובץ חיים שכל זה נכון בתנאי אחד. שגם המספר לא חוטא כמותו, כי אם גם הוא מספר לא טוב ממנו, אסור לספר שום דברי גנאי על החבר. ולמה? כי אדם כזה, הכוונה שלו לא לטובה, אלא רק לשמח לעד, לבזות אותו. והביאור המוסופים של דיר שהוא מובא שם, עניין בעל תשובה, שעבר לסורי לשנורי לפני שהוא חזר לתשובה, אז אגרח קנצקי צריך לעשות תשובה על זה. שאפילו שהוא סיפר לך, על אלה שהוא סיפר לשנורי, זה לא היה אנשים שומרי תורה מצוות, כיוון שגם הוא באותו זמן לא שמר תורה מצוות, אז באמת לא תורה לספר להם, כי היה רשע כמותם. כשהוא לא זוכר על מי סיפר, לא יודע מי לבקש מחילה, היה תגון הרבי יצחק זילברשטיין שקטע שיתרום דברים יודעים לצורך הציבור. שיתכן שינו מהם האנשים שספר עליהם כנגד הגנאי שגינה אותם. והגרח קנצקי כותב, שמי שדיבר על אנשים רבים לא זוכר מי הם, שיתפלל שכולם ימחלים. ואנחנו משכים את דף רמי בעל אוכל. אנחנו נוחזים בשעה טובה בסימן טוב קוף א', סעיף א'. מדוע אסור להביא את סימא השדה אל הבית ביום טוב? והם ניתן לבטל מוקצים אחמד חסון קיס באמצע השם. כך בעלות הסימא הנני. חלו לשמוע כולנו בשלוחו אחד, שיעורים מפי הרבנים הגאונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו את ענייני הדפים מבעל אוכל. מוקצים אחמד חסון קיס זה חפץ שהבעלים מקפידים לא להשתמש בו, אלא מטרה מסוימת. שאסורה בשבת, וכגון כלי נגני הקר, וגם אם באמצע השבת החליטו הביילים שלא מקפידים עוד על כך, והם רוצים להשתמש בו לכל מטרה שהיא, הרי הוא מוקצה עד לסוף השבת, בגלל שהיה מוקצה בתניסה לשבת. כשהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, ולפני שבת נעשה רעוח, באופן שניתן להניח שישבר בקרוב, אז יש אומרים שגם אם אכן נשבר בשבת, אז הוא מוקצה לכל השבת. אבל יש אומרים שכשנשבר הכלי בשבת, ואז כמובן הבעלים לא מקודים עוד לא להשתמש בהם אותו דחות, אז אם אלה בטל ממנו, שם של מוקצה, כמו שבר בכניסת השבת, היה ידוע שהכלי עשוי להישבר. יש אומרים שכדי שחמץ מסוים ייחשב למוקצה מחמת חסרון כיס, לא מספיק בזה שהבעלים מקפידים לא להשתמש בו, אלא מטרה מסוימת, אלא צריך גם שהבעלים ייחדו למקום, אפשר כלי נגינה יקר, שמונח תחילים במקום מסוים. יש מפרשים שהכוונה, לא הכוונה שהחבר תלך במקום קבוע, אלא שהבעלים מקפידים לא להזיז אותו, לא לצורך מהמקום שבו הניחו אותו. אבל לדעת רוב האחרונים, אם הבעלים מקפידים שלא להשתמש בו, אלא למטרה מסוימת, גם אם לא מייחדים למקום, אז הוא מוקצה וכך פסק המשתברו. לדעת החזוני, שחבת שקבעו למקום, למשל, תמונה שלויה על הקיר, ואין רגילות לטלטל אותו בכלל, עכשיו כמוקצה, גם כשאין הקפדה שלו, אז לטלטל אותו מחשש לחסרון כיס. למה אסור להביא עצים מהשדה לבית ביום טוב? אז הגמור מסכת בית שמבואר שם, שאסור להביא עצים ביום טוב מהשדה לבית, לצורך העברה שלהם באש, ונחלקו הראשונים בסיבה של האיסור. יש אומרים שזה בגלל שהעצים הם מוקצה, בגלל שלא הייתה דעתו, להשתמש ביום טוב בעצים שמונחים בשדה. יש אומרים שחכמים מוסרים את זה, גם בעצים שנאספו בערב יום טוב למטרה הזאת, בגלל החשש, שאם נתיר את ההבאה שלהם באופן גורף, יאספו עצים בשדה בשביל זה, ובדומה לאיסור מלאכת מאמר, שפירושה איסוף גידולי קרקע במקום גידולם. ודברי הרמב"ם שכנוע נראה שהטעם שאסרו את זה גם בעצים שהם לא מוקצה, ושעצם נסיעת, זה שסוחבים את העצים מהשדה הביתה, זה עובדי נכון. עד כאן מילן לפעמים בעל אוכל שלמד היום הזאת. שנחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. איסור אכילה של דם אמור רק בדם שיצא ממקומו, הוא דם הורידים והעורקים, אבל דם שבלוע בתוך נתחי הבשר, שלא נפלה את החוצה וגם לא יצא ממקומו ונצחה מחמת המכה, אין איסור באכילה שלו. בשר שחלפו 72 שעות מהשחיטה, והוא לא נמלח, אז אין בכוח המליחה להוציא ממנו את הדם, ולכן, לכן יהיה אסור לאכול אותו כשהוא מבושל. אפשר לאכול אותו אחרי צליעה ששאות ממנו מתוכו את הדם. בזמנים עבר היו כאלה שנהגו לאכול בשר חי, ולכן לא נחשב למוקצה בשבת. מלך לכל הפוסקים, עם הכוונה דווקא לבשר עוף, וגם לבשר בהמה. לכל הפוסקים בנוגע לזמננו, שאכילת בשר חי לא מצויה, הוא נחשב כראוי לאכיל. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. האם מותר לאכול בערב ופסח את הפירות שמכינים בהם חרוסת? אז יש באמת כאלה שנהגו לא לאכול מרור בערב פסח, כדי שאכלו אותו בלי סדר לתאובן. אבל הפוסקים כתבו שאין מקום למנהג הזה, בגלל שהמרור אמור לאכל כעינוי, ולא כאיזה מאכל שתאבים לאכול אותו. אבל יש שפרשו שכוונה שנהגים זה לא לתאובן של רצון לאכול, אלא חרבות המצווה שנגרמת מאכילת מאכל שיש בו משום חידוש. כמו כן יש נהגו שלא לאכול חרוסת בערב פסח, כדי שאוכל לאכול חרוסת בלי סדר לתאבון. וגם נהגו לאכול את הפירות שמכינים מהם את החרוסת. גם המנהג הזה כתבו הפוסקים שאין לו מקום, בגלל שאין מצווה באכילת חרוסת, והמטרה שלה היא רק לטיבול המרור להפיג את החריפות. ואדרבה, צריך לנער אותה מהמרור ולא לאכול ממנה כמות בו. עד כאן בעניין הזה. דווקא נתנו דווי, מהו המייסה הנורא באמת שבידר מתוך הקבר, ואילו דמעות טובות לבריאות, כיצד הוא מדורם של הצדיקים בעולם הבא. כך ועלות בסימנים, עד המסכת שבס, דף קושמונדה. ובשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחל. ולסיום ברבותיי, בלק את הרשימות מובה המשגיח של איגבוד, הגאון הצדיק רבנות מוורצוויגל, שאומר אדם עושה שטייגן בתאוות האכילה 3 פעמים ביום, מקטנו סוי, גלדו סוי ועד זיקנו לסייבו. ודאי צריכים לאכול, אבל לא חלילה, חלילה כמו זולי וסבל, לא להיות בטל הצלחת. להשתדל לא להיגרר אחרי תאוות האכילה, לא להיות שקועים בה. הבא לתאר וסיים ביודעי. עד כאן רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואוכנו אותו גשמיות, צורות טובות בכל תוסל.